ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מסוף דף ג' עמוד ב'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נתייחס למבנה ומילה אחת שתיים על התוכנית הלימודי בקשר לסוגיה הבאה. במבנה כתבנו בשוליים רואים מספרים רומאים 1 ו-2, שני מקורות שבהם מובאים שיעורי זמן לסתירה, האיחוד של הסוטה עם אותו גבר זר. הזכרתי מקודם תוכנית הלימוד. יש בפנינו ברייתא מספר 1, הוא ממשיך כמה שורות טובות בדף דלת עמוד א', וכעבור כמה שורות אחר כך, שתי שורות לפני השורות הרחבות, מופיע ברייתא מספר 2. בין הברייתות יהיה דיון פרטני, אבל אחרי אותם סוגריים אתם רואים, כפי שאמרנו, ברייתא מספר 2. הגמרא מביאה אותו כוורמיני, כמו סתירה למה שמופיע בברייתא מספר 1. בברייתא מספר 1 אתם יכולים לראות כבר בדף ד' עמוד א' במראש העמוד מספרים עד מספר 9 דעות על מהו שיעור הסתירה, האישה שבעלה קינה אותה, יתרה בו בה, ואחר כך היא הלכה עם גבר אחר למקום מסתור, שאנחנו קוראים לזה סתירה או ייחוד עם אותו גבר זר. כמה זמן היא צריכה לשהות שם כדי שזה יחשב סתירה? אז אם יש עדות על כך שהבעל קינה אותה ועדות שהיא הייתה בסתירה, אז מביאים אותה לשתות מהסוטה בבית המקדש. אבל כמה זמן זה? זה שיעור זמן שתוך כדי היה אפשר לבעול ברמה של ביעה במקצת, אנחנו קוראים לזה הערה. אז 9 דעות בנושא הזה. תוספות בדף דלת עמוד א' בשורה ראשונה מביא את ירושלמי וכל אילן שיעורין אחר התרת הסינר. אנחנו גם רואים, הסינר זה אותו פריט בגד שאישה לובשת שמכסה אותו מקום. ברשי בשורה רביעית מראש עמוד בדף דלת א', אחרי שאנחנו רואים כל כך הרבה דעות, כל אחד ואחד מן החכמים כותב רשי הללו בעצמו שיער כמה שהוא שוהה בהרעתו. אז לא צריכים להגיד שזה יש כאן איזושהי מחלוקות הלכתיות, אלא כל אחד מביא את השיעור שהוא עצמו חווה. אבל מבחינת שמות אנחנו נראה בברייתא מספר 2 שמות שמופיעים בברייתא מספר 1, אבל פתאום מביאים שיעור זמן אחר ממה שהוזכר בברייתא מספר 1. אז זה עבורנו נחשב כסתירה, והגמרא תעסוק בשיטות האלו עד לקראת סוף עד סוף דף ד' עמוד א' בוודאי, וגם יש המשך לעמוד ב'. אחרי ההקדמה הזאת אנחנו ניכנס לתוכן הגמרא. תנו רבנן, שתי שורות מסוף ג' עמוד ב', איזו היא עדות הראשונה? הביטוי הזה הופיע בשור הקודם, ויש לנו חץ מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לחץ למעלה, בערך קצת יותר מ-10 שורות מסוף העמוד, אתם רואים שמה, ומה העדות הראשונה? מה הכוונה העדות הראשונה? זו עדות סתירה. עדות אחרונה, זה גם ביטוי שראינו בשיעור הקודם, זו עדות תומה. האמת, אנחנו עסקנו והשתמשנו בביטויים האלו בשיעור הקודם. כאן הם אינם שייכים לדיון הנוכחי. אז, אבל אם כן הזכרנו שיש כאן עדות על הסתירה. ממשיך הגמרא דף דלת עמוד א', וכמה שיעור סתירה. אז תשובה לזה ארוך. הוא אומר, כדי תומה, כדי ביה, כדי הרעה, כדי הקפת דקל, דברי רבי ישמעאל. הגמרא, כפי שאמרנו מקודם, יש קטע בין ברייתא מספר 1 וברייתא מספר 2. אתם יכולים לראות בגמרא המסומנת הקטע שבסוגריים, ושם הגמרא תתעסק למה כל התיאורים האלו כדי להגיע לתשובה לשאלה כמה שיעור סתירה. היה אולי אפשר לומר כמה שיעור סתירה, תגיד כדי הקפת דקל, מה כל התוספת הזאת? רש"י בשורה הראשונה אומר כדי תומה, אחרי שהגמרא אומרת כמה שיעור סתירה, היא שואלת כמה שיעור סתירה, התשובה, הביטוי הראשון, כדי תומה, ומהו כדי תומה, כותב רש"י, כדי ביאה, ומהו כדי ביאה, כדי הרעה, דהיינו נשיקת עבר באותו מקום, וכמה שיעורה, כדי הקפת דקל, שיוכל האדם ללך סביבות הדקל, וכמה מפרש, למה לי למית ניקול הון, כפי שאמרנו כבר בעל פה. אז אנחנו כבר קראנו את השיעור של רבי ישמעאל כדי הקפת דקל. אנחנו כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא מה שכבר אמרנו בעל פה, ברייתא שמובא בה שיעורי זמן סתירה לפי תנאים שונים. בהמשך הגמרא מביאה עוד ברייתא שנראית סותרת. נמשיך כעת בברייתא שלנו. שורה שלישית מראש עמוד הדעה השנייה, רבי אליעזר אומר כמה זה שיעור סתירה כדי מזיגת הכוס. רש"י כותב כדי מזיגת הכוס למוזגו במים, וסתם כוס רביעית, ולכמה נאמרינן כל אחד ואחד מן החכמים הללו בעצמו של כמה שהוא שוהה בהערתו. חוזרים לגמרא. רבי ישוע אומר כדי לשתותו את הכוס. בן עזאי אומר כדי לצלות ביצה. רבי עקיבא אומר כדי לגומעה. רבי יהודה בן בתרא אומר כדי לגמוע שלוש ביצים זו אחר זו. רבי אלעזר בן ירמיה אומר כדי לקשור גרדי נימה, בד שעומד על הנול ונקרע חוט, אז השיעור זמן שלו של סתירה זה כדי הזמן שנדרש לקשור הקצוות של אותו חוט, לקשור אותם יחד. הדעה השמינית, חנין בן פנחס אומר כדי שתושיט ידה לתוך פיה ליטול קסם, קיסם שתקוע בין שיניה. פלימו, זה שם תנא, פלימו אומר כדי שתושיט ידה לסל ליטול כיכר, אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר. אין משהו מפורש שאומר שזה שנטילת כיכר זהו שיעור סתירה, אבל יש איזהו רמז לכך. ורש"י כותב ואף על פי שאין ראיה גמורה לדבר דקרה לאו הושטת יד לסל כתב, ויש זכר ורמז מקצת הוקשה, כלומר הקש, הוקשה אישה זונה לכיכר לחם. והנה הפסוק, כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם. אנחנו גם נתייחס לפסוק ודרשות נוספות כשנגיע להמשך הגמרא בעמוד ב'. לכן יש חץ מצד הגמרא וגם מצוין שזה לעמוד ב'. וגם נחזור עוד פעם, כעת הגענו לקטע שבסוגריים ובשוליים יש כוכבית. מטרת הסוגריים לדלג, לראות מיד הסתירה בין שני המקורות. בתוכם, תוך הסוגריים, הסבר לריבוי התיאורים לזמן סתירה שמובעים בתחילת הברייתא. אחרי דברי ההקדמה הזאת, אני חושב שניתן ללמוד את הגמרא באופן ישיר, ואחר כך נגיע לסתירה. הגמרא כאן בתוך הסוגריים שואלת, וכל הני למה לי? ברש"י, וכל הני למה לי למתני ברישא, למתני שיעור סתירה כדי טומאה, שזה כדי הקפת דקל. אבל הברייתא הוסיפה כמה דברים. אחרי שהיא אומר כדי טומאה, היא אומר כדי ביאה, כדי הרעה, אז כדי הקפת דקל. אז למה כל התוספות האלו? צריכי. וכאן יש לנו תשובה ארוכה, ואחרי שנלמד את התשובה הארוכה, אנחנו נמליץ שכל אחד ילמד את הרש"י. רש"י הוא מעריך, ובתוך רש"י אני חושב ש יתפהר כמה שאלות שאולי יישארו אצל חלק מכן. הגמרא עונה, צריכי, אני צריך את כל הפירוט הזה. דאי תנא כדי טומאה. אם הגמרא הייתה נותנת מענה לשאלה כמה שיעור סתירה כדי טומאה. טומאה אגב זה לשון מקראי לעצם מעשה הביאה. אז אם הביתה הייתה מסתפקת בתשובה קצרה כדי טומאה, הווה אמינא, הייתי חושב ששיעור זמן הסתירה היא כדי טומאתה וארצותה. לפני שאישה תסכים למעשה הביאה, הנוהג של בני אדם זה לרצות אותה, להגיד דברי פיוס ואחר כך לעשות את המעשה. אז הייתי חושב שכמה שיעור סתירה כל הזמן שנדרש להגיע למעשה, כולל אותם דברי פיוס או דברי פיתוי, פיוס שהגבר אומר לאישה, וזה כמובן מעריך את הזמן, כמה שמלן כדי ביאה. אומר רש"י, כמה שמלן דמי תומה ביאה לחודה. דאיקה למימר, קודם הסתירה נתרצת לו. מאחר שזה אפשרות, אפילו אפשרות סבירה, שלפני שנכנסו לאיחוד, הוא כבר ריצה אותם דברי פיוס שהזכרנו מקודם, ולכן הזמן בסתירה, במסתור, באיחוד, הוא הרבה פחות, הוא כדי לקיים את הביאה לבד. ממשיך הגמרא, והיא תנא כדי ביאה, אם כתשובה לשאלה כמה שיעור סתירה, תגיד, כדי ביאה. הווה אמינא, כדי גמר ביאה. כמה שמה, כדי הרעה. הרעה, אנחנו הזכרנו מקודם, זה נקרא זה ביאה במקצת, ראינו ברש"י זמן שניתן לקרב את העבר לאותו מקום, ולגוע באותו מקום, אבל לא כניסה גמורה. לכן לא היה מספיק לכתוב כדי ביאה, כי זה שוב יאריך את הזמן של הסתירה, והעובדה היא שלא צריך כדי לעבור על הסתירה, כדי לעשות, אני לא רוצה להגיד לקיים את הסתירה, אבל זה מה שאנחנו אומרים בעצם, זה כדי הערה. ויש מינה כדי הרעה, אז היה אפשר להגיד כמה שיעור סתירה כדי הרעה. אבל אם היה כותב כך, הווה אמינא כדי הרעה וארצותה, אותם דברי פיוס נכללים בשיעור הזמן הזה, כמה שמע כדי טומאה. אז רק הזמן לקיים את המעשה של הרעה בלי דברי הפיוס. וכמה כדי הרעה? כדי הקפת דקר. עכשיו ברייתא מספר 2, ורמיני וניסתרה, זה מה שמופיע בפסוק, ונסתרה והיא נטמעה. וכמה שהוסתרה לא שמענו. כשאומר והיא נטמעה, זה המשך הפסוק, הווה אומר כדי תומה, כדי ביה, כדי הרעה, כדי חזרת דקל. דברי רבי אליעזר. אנחנו נמשיך ואחר כך נתייחס לשיטות לאור מה שנאמר מוקדם יותר. מה זה כדי חזרת דקל? אני שוב פעם לא רוצה להיכנס להסבר סופי, כי הגמרא עצמה תנסה לברר מה זה כדי חזרת דקל, אבל זה קשור לדקל שעומד בפני הרוח, והוא מתנודד, מתנענע ברוח, אז כדי שהוא יתנענע מכיוון אחד לכיוון השני. זה השיעור זמן של סתירה לפי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר כדי מזיגת הכוס, בן עזאי אומר כדי לשתותו, רבי עקיבא אומר כדי לצלות ביצה, רבי יהודה בן בתרה אומר כדי לגומעה. אז אנחנו נמשיך כעת שלב שלב. אנחנו פותחים עם שאלה, שלוש שורות. כעסל כדאיתך, היינו הקפת דקל, איפה שמענו הקפת דקל? בברייסטה הראשונה, שתי שורות מלמעלה. זה מה שרבי ישמעאל ציין שם, כדי הקפת דקל. זה הבמינה כעת הוא שהשור הזה, הקפת דקל, היינו חזרת דקל. מה ששמענו פה, בשמו של רבי אליעזר, בשיעור סתירה כדי חזרת דקל. אז אם אנחנו נקבל את זה שהקפת דקל וחזרת דקל זה היינו הך, אז כאן נוצר בעיה. הטעם, המילים הטעם, אתם יכולים לראות בשורות הבאות, הודגשו עם מעוינים. בשוליים כתבנו הם הסתירות בין מקור אחד למקור שתיים ויישובם. אז ההתם במקום מספר אחד אמר רבי ישמעאל כדי הקפת דקל ופליג רבי אליעזר עלי. אז שמענו הקפת דקל במקור ראשון, ומי הדעה השנייה שמה? לא פחות ולא יותר רבי אליעזר, והוא חולק על רבי ישמעאל. במילים אחר, רבי אליעזר לא מסכים ל הקפת דקל. הכה במקום מספר 2 אמר רב לזר כדי חזרת דקל, ולפני דקה אמרנו חזרת דקל והקפת דקל זה היינו הך. אז במילים האחרות, במקום מספר 2 אפשר לומר לפי אהב אמינה שרב לזר עצמו מאמץ את השיעור זמן שהוא לא הסכים לו מקודם. כאן במקום מספר 2 הוא אומר חזרת דקל, וחזרת דקל זה הקפת דקל, אותו שיעור זמן, ורבי אליעזר במקום מספר 1 לא קיבל את זה, הוא חלק על רבי ישמעאל שהזכיר הקפת דקל. וכאן רבי אליעזר אומר שיעור זמן שזה זהה, כאן הוא כותב חזרת דקל וזה הקפת דקל, אבל הוא חלק על זה במקום מספר 1. אמר אביי, כאן התשובה, הקפה ברגל, חזרה ברוח, הם אינם שיעורי זמן זהים. אז במקור מספר 1 רבי ישמעאל הזכיר הקפת דקל, זה שיעור זמן להקיף רגלי את עץ הדקל. במקור מספר 2 שרבי אליעזר מדבר על חזרת דקל, זה חזרת דקל ברוח. אמר, הגמרא ממשיכה, באי רבשי, חזרה ברוח, מה שהסברנו כעת שחזרה דקל זה חזרה ברוח, הנה הרוח נושב וזה מנענע את העץ דקל. מה זה חזרה? כי איכי דאזיל והדר עתי, הוא מתכופף ברוח לכיוון, נגיד לכיוון ימין, ואחר כך הוא חוזר לקצה השני לכיוון שמאל. או דלמה, כי היכי דאזיל ועתי והדר קאי בדוחתי, אם זה יותר זמן, זה יותר ארוך, הוא נוטה לימין, אחר כך נוטה שמאלה, ואחר כך מתיישר. האם זה פירוש כדי, כאילו, החזרה ברוח? תיקו. אז לזה אין תשובה. אז עוד בעיה. הטעם במקור מספר אחד אמר בלעזר כדי מזיגת הכוס. אגב, המספרים שאתם רואים הם תואמים למספרים בברייתות. וכדי להבדיל בין הברייתות, בברייתה מספר אחד אנחנו כתבנו את המספרים וגם הוספנו עיגול סביב המספרים. בברייתה מספר 2 המספרים מופיעים בלי עיגול סביבם. אז בברייתה מספר 1 רב אליעזר אומר מה זה כדי שיעור זמן סתירה, כדי מזיגת הכוס. הכה בברייתה מספר 2 הוא אומר כדי חזרת דקל. אז זה לכאורה סתירה. הגמרא, אין כאן שום סתירה. אידי ואידי חד שיעורה הוא. זה אותו דבר. אותו שיעור זמן. במקום אתה, אחד אתה אומר מזיגת הכוס, מקום שני אתה מחזרת הדקל, ואין כאן, אין כאן שום סתירה. הטעם, בסתירה שלישית. הטעם במקור מספר אחד עם רבי יהושע, והוא היה דעה שלישי למעלה, הוא אמר כדי לשתותו. לשתותו, לשתות הכוס. אך אמר כדי מזיגת הכוס. ובמקור מספר 2, רבי יהושע עצמו, שהוא היה דעה מספר 2, הוא אמר כדי מזיגת הכוס. אז הנה זה נשמע כסתירה. אימא, אז התשובה היא כדי למזוג ולשתות. נחבר את מה שנאמר בשתי המקורות, כדי מה שכתוב כדי לשתות, הכוונה כדי למזוג ולשתות. שורת אומר, אבל אימא, אידי ואידי חד שיעורה הוא, למה אתה כדי ליישב את המקורות אתה מחבר את שני השיעורים האלו? למה שלא תגיד שכל אחד עומד בנפרד, אבל הם זהים זה לזה? שרבי יהושע אומר כדי לשתות, הוא גם אומר כדי למזוג, ואידי ואידי חד שיעור הוא. הגמרא אומר, אנחנו לא יכולים לומר כך. אם כן, אם היינו אומרים כך, אז מה שיצא, יצא שרבי יהושע ורבי אליעזר אומרים אותו דבר. היינו רבי אליעזר. בואו נבדוק את זה. נחזור למקום מספר 1, למעלה. מספר 2, זה הרב אליעזר אומר כדי מזיגת הכוס. מספר 3 שם, זה רבי יהושע אומר כדי לשתותו. אז אם אתה אומר שמזיגת הכוס ושתיית הכוס זה אותו דבר, זה יוצא שאין מחלוקת בין רב אליעזר ורבי יהושע, ויש מחלוקת, אחרת שניהם לא היו מופיעים באותו מקור. לא מביאים במקורות ברייתות, משניות, שתי דעות שאומרים אותו דבר. אם אני כבר מביא שמות, הם חוקים זה על זה. אז אני לא יכול להגיד שאידי ואידי חשוע, אלא כמו שאמרנו, שדעתו של רבי יהושע הוא כדי למזוג את הכוס ולשתותו. ממשיכים בגמרא. הטעם במקום מספר 1, דעה מספר 4. אמר בן עזאי כדי לצלות ביצה. ובמקור מספר 2 בן עזאי מופיע, הוא מספר 3, אומר כדי לשתותו את הביצה. אז לכאורה יש סתירה. הגמרא עונה אידי ואידי חד שיעורו. הזמן לצלות ביצה והזמן לשתות את הביצה זה אותו דבר. אז אין סתירה בדברי רבן עזאי. הטעם במקור מספר 1 אמר רבי עקיבא, הוא הופיע כמספר 5 כדי לגומעה. אחא אמר כדי לצלות ביצה. אז מה זה, מה השיעור סתירה לפי רבי עקיבא? נראה סתירה. הגמרא עונה, אימה כדי לצלות ביצה ולגומעה. ולמה במקום ליישב את הברייתות על ידי צירוף שני השיעורים, תגיד אידי ואידי חד שיעור ההוא, שגמיעת הביצה וצליעת הביצה זה אותו זמן, הגמרא אומרת, אתה לא יכול ליישב את השיטות, את דברי רבי גיבל בצורה כזאת, אם כן, כי אם תגיד כך, היינו בן עזאי. בואו נבדוק את זה, כמו שבדקנו מקודם. נחזור למקום מספר 1. דעות 4 ו-5. 4 היה בן עזאי, וכדי לצלות ביצה. רבי קיבל אומר, כדי, הוא מספר 5, כדי לגומה. אם אתה רוצה להגיד שצליית הביצה וגמיית הביצה הם היינו הך, אז יוצא שרבי עקיבא ובן עזאי אומרים אותו דבר. וזה שוב פעם לא יכול להיות, כי שניהם מופיעים באותו מקור, סימן שיש מחלוקת ביניהם. ממשיכים בגמרא. התם במקור מספר 1, דעה 6, אמר רבי יהודה בן בטרה, כדי לגמוע 3 ביצים זו אחזו. הכה במקום מספר 2, דעה מספר 5, מי זה? רבי יהודה בן בטרה, אומר, כדי לגומעה. אז מה? האם זה כדי לגמוע 3 ביצים, או כדי לגמוע ביצה אחת? הגמוע עונה, מה שרבי יהודה בן בטרה אומר, 3 ביצים, זה לא שיטת עצמית. זה תגובה לרבי עקיבא. לדבריו, רבי עקיבא כמר. דקאמר, משרים בצליה ובגמיה. כך הסברנו מקודם שיטת רבי עקיבא. אז רבי יהודה בן בטרה אומר, במקום ליצור או להזכיר שיעור זמן בצירוף שתי פעולות שונות, דהיינו צליה וגמיה, אם השיעור גמיה לחודה כדי לגמיה 3 ביצים זו אחר זו, דהיינו צליה וגמיה, זה אותו שיעור זמן. אז למה לא להגיד משהו יותר חלק, יותר ישר? כלומר, להזכיר פעולה אחת, רק 3 ביצים, גמיית 3 ביצים. וזה מה שרבי יהודה בן בטרה מנסה לומר בזה שהוא הזכיר 3 ביצים. זה לא שיטה עצמית שלו, שיטה עצמית שלו הוא כדי לגמוע ביצה אחת. עד עכשיו עסקנו ביישוב מה שהיה נראה כסתירות בין המקורות. עכשיו אנחנו ממשיכים, אבל לא בקטע של סתירות, אלא התייחסות והסבר השיטות. במקור מספר 1, רבי אלעזר בן ירמיהו אמר, אומר, כדי שיקשור גרדי נימה. אלו, מדובר בחוט של בד שעומד על נול ונקרא. אז השיעור זמן של סתירה זה כדי לקשור אותו חוט שנקרא. באי רבשי דמרחק או דמקרב, רשי כותב דמרחק, שני ראשי הנימה הנפסקות מרוחקות, זה מזה דעיקה שיעה שיעה תפי, או לא, או הם קרובים זו לזו. הגמרא מסתיימת בתיקו. ממשיך הגמרא, חנין בר פנחסו הופיע כדעה מספר 8 במקור מספר 1, אומר, כדי שתושיט ידה לתוך פיעה ליטול קיסם, קיסם שתקוע בין השיניים. באי רבשי, שוב פעם רבשי בא עם שאלת בירור, זה מהדק או זה לא מהדק, אותו קיסם הוא תקוע חזק, הוא מהודק שם או זה רפא שם. תקו, אז שוב פעם הגמרא מסיימת את העניין הזה ללא מענה. פלימו אומר, גם הוא הופיע במקור מספר 1, דעה תשיעית, הוא אומר, כדי שתושיט ידה לסל ליטול כיכר. זה שיעור זמן הסתירה. באי רבשי, שוב פעם, זה רבשי עם השאלה, שאלת הבירור שלו. אבל כאן יש כמה שאלות בעניין, בדימוי של פלימו. לגבי הכיכר, דמהדק הוא תקוע חזק באותו סל, או דלא מהדק. בחדתה או בעתיקה, האם הסל הוא סל חדש או סל ישן? הוצאת כיכר מסל ישן יותר מהר, הוא חלק ונוח לשלוף אותו, מה שאין כן, אם מדבר בסל חדש, יש עדיין סיבים וקיסמים שיכולים לתקוע את הכיכר, ואז ייקח וידרש יותר זמן להוציא את הכיכר מאותו סל. אז זה השאלה שפלימו הזכיר, הוצאת כיכר מהסל, הוא לא פירט האם מדובר בסל חדש או ישן. עכשיו לגבי מצב הלחם, בחמימה או בקרירה, האם הלחם חם או קר, ורשי בשוע האחרון אומר לחם חם נמח ונשמט מן היד וצריך להוציאו בנחת ושואה בהוצאתו. וממשיך רב אשי עם עוד שאלה. אנחנו גם מתקדמים לדף דלת עמוד ב', בדחיתי או בסי, אותו כיכר שפלימו הזכיר, איזו כיכר הוא עשוי מחיטה או מסעורה? חיטה חלק יותר, מחליק ונשמט יותר משל סעורים. ברכיחה או בקושה, האם הוא רך או קשה? ורשי אומר רכיחה נשמט יותר מהקושה, רכיחה שנילושה העיסה הרכה. תיקו, שוב פעם אין תשובה. אמר רב יצחק בר יוסף, אמר רב יוחנן, כל אחד ואחד בעצמו שיער. אנחנו הזכרנו את זה דרך רשי מוקדם יותר, אבל כל השיעורים של התנאים זה הזמן, זה זמן אישי שהיה לוקח לו להגיע למעשה הזה. שורת הגמרא, אחרי שאתה אומר שכל אחד בעצמו שיער, ואיקה בן עזאי דלא נסיב, בן עזאי הוא לא התחתן, זה פירוש הפשוט של הגמרא, ורשי כותב בשוע רבי ואיקה בן עזאי דלא נסיב, כי דמר ביבמות. זה, כאן זה ציטוט מבן עזאי שהוא היה מתמיד ומאוד קשור ללימוד תורה, והוא לא נעשה אישה, ככה הוא אומר, אבל מה אעשה שנפשי חשקה בתורה? אפשר לעולם מבחינת פרורבו שיתקיים על ידי האחרים, וזה נאמר במסכת יבמות בפרק הבעל יבימתו, זה שם הפרק. אז מה לגבי בן עזאי? אם אתה אומר שכל אחד ואחד בעצמו שיער, אבל בן עזאי הוא לא היה בזה, אז כאן הגמרא מביאה שלוש תשובות. היא בהתאמה נסיב ופירש, הרי לא, הוא כן היה נשוי, הוא ידע מה זה על עצמו, רק מה שהוא התגרש עם הזמן. ואז ששאל אותו למה אתה לא מתחתן שוב, אז הוא אומר למה נפשי חשקה בתורה. היא בהתאמה מרבי שמלה, שבאמת מעולם לא היה נשוי, אלא הוא שמע מרבו והוא אמר מה שרבו אמר. והיא בית אימה, סוד השם לראיו. כשמדובר בצדיקים גדולים, הם יכולים לדעת דברים גם ללא הניסיון האישי. יש כעת סימונים חדשים, ואנחנו נתייחס להם דרך מה שכתבנו בשוליים תחת. קודם כל הנושא, האוכל לחם בלי נטילת ידיים. במבנה, אתם רואים, מעוין עם השפיץ מושחר, שני דרכים לדרוש הפסוק במשלי, כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם. אנחנו גם כן נשתמש בפס כפול, כל ויש המשך פה וקשור לנטילת ידיים. הם מימות בגנות מי שאינו זהיר בנטילת ידיים. עכשיו הגמרא, דרש רב אבירא זימנין עמולה משמי דרבאסי, זימנין עמולה משמי דרבאסי, לפעמים זה נאמר, זה רב אבירא ציטט את רבאמי, לפעמים זה נאמר בשמו של רב אסי, כל האוכל לחם בלא נטילת ידיים כאילו בא על אישה זונה, שנאמר כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם. אמר רבא, הוא מתקיף את הדרשה הזאת. שמענו פסוק אבל איך אתה אומר שפירוש הדבר מי שאוכל לחם ולא נטילת ידיים זה נחשב כי הוא בעל אישה זונה? אמר רבה, היי בעד אישה זונה, זה מה שכתוב עד כיכר לחם, אבל לפי מה שאתה רוצה לדרוש בעד כיכר לחם עד אישה זונה מבעי עלי, אם אתה אומר ש כל האוכל לחם ולא נטילת, אז תתחיל לדבר על הלחם והתוצאה שתגיע לאישה זונה, כאילו בעל אישה זונה, זה מה שהיה צריך להיות מבחינת המקרא, אבל זה לא מה שכתוב. אלא אמר רבה, אז לפי רבה איך נדרוש את הפסוק? כל הבא על אישה זונה וסוף מבקש כיכר לחם, הוא ימצא אצלו את, הוא ימצא את עצמו מרושש ומגיע עד פת לחם. והדרשה הזו תואם לפי דברי רבה יותר מתאים לפסוק, כי בעד אישה זונה, שוב פעם רבה אומר כל הבא על אישה זונה, הנה זה בהתחלה, אז עד כי קלו יבוא עד כדי כך עד פת לחם. ממשיך הגמרא, אמר רב זריקה, אמר רב לזר, כל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. הפירוש מזלזל הוא שהוא אוכל תמיד, כך רש"י אומר, אוכל תמיד ולא נטילת ידיים, אז נעקר מן העולם. ורש"י מסביר דעובר על דברי חכמים, הדין של נטילת ידיים שהגמרא מזכירה זה דין דרבנן, החכמים תקנו, אז מי שעובר על דברי חכמים חייב מיטה, לא, אין הכוונה למיטת ביתים כמובן, אלא מיטה בידי שמיים, וכתיב ופורץ גדר. פורץ גדר, גדר זה תקנות חכמים, גזירות חכמים, מי שפורץ את דברי חכמים שכן הוא נחש, זה הפסוק, ולכן הגמרא אומר נעקר מן העולם. אמר רב חייא ברש"י, אמר רב, ממשיך הגמרא, מים ראשונים צריך שיגביע ידיו למעלה. מים ראשונים זה מה שאנחנו מכנים נטילת ידיים, זה הנטילת ידיים שלפני המזון, הוא צריך להגביע ידיו. רש"י כותב שיגביע ידיו ראשי אצבעותיו, שיהיו המים משפעין לצד זרועותיו, ולכמן מפרש תמה, עוד מעט נגיע לזה. מים אחרונים, זה כולם מכירים את המושג הזה של מים אחרונים שבסוף הארוחה לפני ברכת המזון, צריך שישפיל ידיו למטה, אחרי שהוא מרטיב את ידיו הוא מוריד את הידיים כדי שהמים יזרמו לרצפה ולא יתעקו על הידיים שלו. תניה נמי אחי, לגבי מים הראשונים, הנוטל ידיו צריך שיגביע ידיו למעלה, כי אם הוא לא יגביע את ידיו למעלה שמה יצאו המים חוץ לפרק ויחזרו ויתאמו את הידיים. אנחנו נלמד את דברי רש"י על הדין הזה, שמה יצאו מים חוץ לפרק ויחזרו ויתאמו את הידיים, כדינה מסכת ידיים, זה שם מסכת בסדר טהרות, שצריך ליתן המים על ידיו שני פעמים. זה פרוצדורה לנטילת ידיים, שנוטלים כל יד פעמיים. הראשונים, השפיכת המים הראשונים, השפיכה הראשונה, מתארים את הידיים. בינתיים, נכון שהיד ניתר, אבל אותם מים ספקו את התומעה שהיה על הידיים, אז המים האלו הם תמאים. והשניים, השפיכה השנייה, הפעם השנייה שאתה שופך מים על היד, מטהרים את המים התופחים, כאילו הרטובים התופחים על ידיו שנטמעו בתחילה מחמת ידיים, כמו שאמרנו מקודם. ותנן הטעם הידיים מטמות ומטרות עד הפרק, זאת אומרת החיבור היד עם הזרוע, כלומר מן הפרק ולמטה גזרו עליהם להיות שניות, שניות כבר השניות לטומאה. זה רמת טומאה של סתם ידיים, הם נקראים שניות, וברמה הזאת הוא פוסלות את התרומה. אם אדם לא נוטל ידיו ונוגע בתרומה, זה יפסול את התרומה, כהן כבר לא יכול לאכול אותו. הוא מתארות בנטילה עד הפרק, שעד הפרק צריך נטילה. נטל את הראשונה ואת השניים עד הפרק וחזרו ליד תורים שהם תיארו השניים את הראשונים. זה עוד פעם נחזור על הנקודה הזאת, כל המים, גם הנטילה הראשונה, אני קורא לזה השפיכה, השפיכה הראשונה והשפיכה השנייה לא עברו אותו נקודה, אותו מקום בגוף, לא עברו את הפרק, את החיבור בין היד לזרוע. אבל כאן, יש כאן הסיפור אחר. נטל את הראשונים והמים ששפכת על הפעם הראשונה היה כמות מים כזאת שזה גם נמשך למעלה מעבר לחיבור, זה הכוון החוץ לפרק. אז השפיכה הראשונה שפכת על היד, היד התמי, מים שנמשכו מעל הפרק. אז מה מצב המים האלו שהגיעו מעל הפרק? מה מצבם? המים האלו כעת הם תמיים, הם מים שנגעו ביד וזרמו מכוח השפיכה למעלה מהפרק, למעלה מהחיבור הזה ביד. ואת השניים, שפיכה שנייה לא כיסה את האזור שמעל הפרק, השניים עד הפרק וחזרו ליד תמיה. כלומר יצאו הראשונים חוץ לפרק ואמרנו שהמים האלו הם נטמעו מהיד וחלק מהמים זרמו מעל הפרק, ועל השניים לא הקפיד ליטול עד מקום שיצאו הראשונים אלא עד הפרק כמשפטם, כמו שצריך מעיקר הדין. וחזרו הראשונים ליד תמיה, שרי נטמעו תחילה מחמת הידיים, והשניים לא תיהרו את היוצאים, כאילו שפכת פחות מים בשפיכה השנייה, אז הם לא כיסו את האזור שמעל הפרק. ועכשיו אם אתה לא נזהר להגביר את הידיים, מה יקרה? המים שיצאו מעל הפרק יזרמו עכשיו חזרה ליד ויתאמו את היד. הלכך צריך שיגביר ראשי אצבעותיו למעלה שמה יצאו מים הראשונים ויחסו ויתאמו את הידיים. אנחנו חוזרים לגמרא עם ההוכחה, ראינו את ההוכחה בברייתא למה שנאמר בשמו של רב שמים הראשון צריכים להגביר ידיו למעלה. עכשיו לגבי מים האחרונים, מאחר שהם אחר סעודה ובאמצע הסעודה אדם נוגע במלח, ומלח יש סוג מלח שנקרא מלח סדומית שהוא מסוגל לגרום עיוורון. אז כשאדם נוטה מים האחרונים הוא רוצה שהמים האלו ששוטפים את המלח יצאו לגמרי מגופו. אז רש"י כותב שורה שנייה מסוף הקצרו, הוא מצריך להשפיל ידיו למטה כדי שתראה את הזוע מה של תפשיר שבידיו, שראה להעביר הזוע מה הן. נכון, רש"י כאן מדגיש הזוע מה של התפשיר, אבל לעניות דעתי הזוע מה של התפשיר כרוך בכך שיש גם מלח סדומית בתוך העניין. אז השורה התחתונה הוא ש במים האחרונים האדם רוצה שהמים האלו ששוטפים את הזוהמה ירד לגמרי, לכן הוא משפיל ידיו למטה. הגמרא ממשיכה, אמר רבי אבאו, כל האוכל פת בלא ניגוב, בלא ניגוב ידיים, כאילו אוכל לחם תמי, שנאמר, ויאמר השם, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם תמי. ורשי מסביר, כל האוכל בלי ניגוב ידיים, דבר מאוס הוא, וחשוב כתומה, זה כאילו נחשב כתומה, שנאמר ככה יאכלו בני ישראל את לחמם תמי, אם הדבר מאוס קרי תומה. חזרה לגמרא, מוקדם יותר ציטטנו פסוק ממשלי פרק ו', הפסוק שדרשנו מקודם, כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם. סוף הפסוק הוא ואשת ומי ואשת איש נפש יקרה תצוד. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל אדם שיש בו גסות הרוח ובסוף נכשל באשת איש, שנאמר ואשת איש נפש יקרה תצוד, הגס רוח יצוד את האשת איש. ראינו פה משולש עם פס מפותל, אנחנו נראה בהמשך עוד מימרות כאילו, ולכן הדגשנו אותם בסימונים האלו. אבל על זה בא רבה עם קושיה, אמר רבה, היי נפש יקרה, נפש גבוהה מבעלי, אם אתה רוצה לדבר על גס רוח, יותר מתאים לכתוב נפש גבוהה, אבל הפסוק לא כותב כך, ועוד היא תצוד מבעלי. אם אתה מפרש כמו שרב יוחנן אמר, ואשת איש נפש יקרה תצוד, היה צריך להיות נפש יקרה היא תצוד. אנחנו נסתכל ברשי, הוא מברר את זה בשורה רביעית מתחת לגמרא, היא תצוד מבעלי, כיוון דמספי לרשי קדרשת לי. איך רב יוחנן דרש את הפסוק? מן הסוף, הוא דיבר על אדם שיש בו גס רוח, זה נפש יקרה, לרשי לדבר הנפש יקרה הוא יצוד את האשת איש, מאחר שהכיוון שרב יוחנן הוא היה לדרוש את הפסוק מן הסוף לראש, הכי איבא אלי למכתב, ואשת איש נפש יקרה היא תצוד אותה, שהבעל גייבה, הבן אדם עם גסות רוח, הוא יתפוס אותה. אבל ממשיך רשי, השתה משמע שאשת איש צדה את הנפש היקרה, כך אומר רבה, לפי פשוטו של מקרא משמע שוב פעם שאשת איש היא זאת שצדה את נפש היקרה. עכשיו, אז מה זה נפש יקרה? פה נשמע המשך הגמרא. אלא אמר רבה, כל הבא על אשת איש אפילו למד תורה, תכתיב בה בקשר לתורה כתוב יקרה היא מפנינים. מה זה מפנינים? לא שם פנים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, כאילו מי שלומד תורה יש לו ערך גבוה יותר מכהן גדול. אז היא מי זאת האשת איש, מי שבא על אשת איש היא תצודנו לאותו אדם שהוא נפש יקרה לדינה של גהנום. אמר רב יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודת כוכבים, כתיב הכה תואבת השם כל גב הלב. גב הלב הוא גס רוח. אנחנו כתבנו בין השורות המשך הפסוק יד ליד לא ינקה, אבל זה להמשך הגמרא. אז מצד מקום אחד כתוב פה תואבת השם כל גב הלב וכתיפתם ולא תביא תואבה אל ביתך. תואבה על עבודה זרה מדובר. ורבי יוחנן דידי עד פה, כלומר לפני שתי שורות רבי יוחנן ציטט רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו רבי יוחנן עצמו אומר, אומר כאילו כפר בעיקר, מי שהוא גס רוח הוא נחשב כאילו כופר בקדוש ברוך הוא, שנאמר ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. רב חמה בר חנינה אומר כאילו בא על כל העריות, מי שהוא גס רוח נחשב כזה שהוא בא על כל העריות, כתיב תועבת השם כל גב הלב וכתיב אתם בעריות, כתוב כי את כל התועבות האם זה כולל את כל העריות. הוא אמר כאילו בנה במה, זה מזבח לעבוד הזרה, שנאמר חיבלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. נשמה באפו זה ביטוי לגס רוח, כי במה נחשב הוא, אל תקלי במה אלא במה. מי יד ליד לא ינקה, שוב פעם הזכרנו את זה מקודם, ויש גם חיצים מצד הגמרא. הפסוק שהזכרנו מקודם תואבת השם כל גב הלב, והמשך היה יד ליד לא ינקה, זה סיפי סוף הפסוק שדרשנו עד כה. אז מה הפירוש הסוף? אמר רב, וכאן הפס הכפול מציין, כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, דרשות על הפסוק יד ליד לא ינקה. אנחנו גם הבלטנו מילים שחוזרים על עצמם עם פפיון, המילה אפילו, וקושיות על הדרשות שנאמרו. הבלטנו את תחילת הקושיה עם הסימון הזה שנקרא הרגש, וזה מבליט את הביטוי קשיה לאו. אז נמשיך בדרשות. מי יד ליד לא ינקה, אמר רב, כל, ואנחנו משנים את הגרסה על פי הבך, כל שיש בו גסות הרוח, זה היה הנושא של תחילת הפסוק שהזכיר גבע לב, כל שיש בו גסות רוח אפילו יקנהו לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ כאברהם אבינו, שנאמר דכתיב בי הרימותי ידי אל השם כל עליון קונה שמיים וארץ. אז יש קיים אפשרות כזאת שאדם הוא מכיר בקדוש ברוך הוא שהוא בורא שמיים וארץ. רש"י כותב ארבע שורות מסוף עמוד, הקנה לקדוש ברוך הוא השליטו בשבחו על הכל כאברהם שקראו קונה שמיים וארץ. כך אברהם מתייחס לקדוש ברוך הוא, והיינו יד ליד, אפילו דומה לאברהם שאמר הרימותי ידי, אפילו אם הוא כזה, אבל מה? הוא גם גס רוח, לא ינקה מדינה של גיהנום. זה יד ליד לא ינקה, למרות שהוא יד כמו אברהם אבינו, שהקנה, שהשליט הקדוש ברוך על השמיים בארץ, מה לעשות? זה לא יעזור לו אם הוא גס רוח. קשיה להו לדבר רבי שילו. לאנשים בישיבה של רבי שילו היה להם קושי עם הדרשה הזאת של רב. היי יד ליד לא ינקה, ידי לא ינקה מבי אלי. אתה מחבר את הפסוק לאברהם אבינו הרימותי ידי, אז מה זה יד ליד? תגיד ידי לא ינקה מדינה של גיהנום. אלא אמרי דבר רבי שילו, אפילו קיבל תורה כמו שרבינו דכתיב מימינו אש דת למו, לא ינקה מדינה של גיהנום. מימינו זה כמו יד, וזה ההסבר שדבר רבי שילו לגבי הפסוק, שמה אדם שהוא קיבל תורה, הוא למד תורה, הוא תלמיד חכם, אבל הוא לצערנו גם גס רוח, לא ינקה מדינה של גהנום, גהנום. עכשיו, על הדרשה שדבר רבי שילה, קשה לרבי יוחנן, היד, יד, זה מה שכן כתוב בפסוק, אבל לפי מה שהם אמרו, יד, מי יד, מי בא אליהם. בפסוק כתוב מי מינו, זה כבר מי, 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 מי הקדוש ברוך הוא, משה קיבל את התורה. אז מה נעשה? מה נתרץ? הרי זה לא כתוב יד מי יד, כתוב יד לי יד. אלא אמר רבי יוחנן, אנחנו ממשיכים לדף ה' עמוד א', אפילו עושה צדקה בסתר, תכתיב בה, לגבי צדקת כתוב מתן בסתר יחפה אף. הכוח של צדקה זה אפילו להדוף אף, להדוף כעס של הקדוש ברוך הוא על בן אדם, ובעניין צדקה זה אתה נותן מיד ליד, זה יד ליד. רשי בשואה ראשונה אומר, אפילו עושה צדקה בסתר שנותן מידו לידו של העני, ואחי משמע יד הנותנת ליד, אף הוא לא ינקה. אז הגמרא ממשיכה, לא ינקה מדינה של גהנום. אזהרה לגסי הרוח מניין. רשי כתב, אזהרה שלא יהיה גס רוח. אמר רבא, אמר זעירי, שימו ואזינו אל תגבאו. תגבאו זה גאוותן, גס רוח. רב נחמן יצחק אמר, מאחה, ורם לבבך ושכחת. וכתיב, הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. קודם כל, ורם לבבך זה הגס רוח, וכתוב, ושכחת. מי שהוא גס רוח יכול לבוא לידי כפירה, לשכוח את השם. ולגבי שכחה כזאת כתוב הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. איפה כתוב פה איזו עזרה או איזו לב? רבי אבין אמר רבי יולדד, כל מקום שנאמר הישמר פן, ועל אחד מהמילים האלו אינו אלא בלא תעשה, זה והכוונה עזרה שיש לא תעשה בכך שאדם נהיה גס רוח. עד כאן שיעורנו להיום.